Hola, qué bueno que están con nosotros de nuevo en un
Shalom.
Programa más de
איזה יופי שאתם איתנו בתוכנית נוספת של העולם. איתנו, כמו תמיד, הדוקטור מיכאל לייטמן, איתו נשוחח על נושא מאוד עדין, התאבדויות ביפן. דוקטור לייטמן, ברוך הבא.
תודה רבה, אני מאוד שמח להיות אתכם בתוכנית. אז מה קורה ביפן?
דוקטור לייטמן, אין חפון...
דוקטור לייטמן, ביפן הנושא של התאבדויות הוא נושא כללי, זה ידוע שזה משהו תרבותי אפילו. בכל שנה מדברים על סטטיסטיקות, על מדדים מאוד גבוהים של הבעיה הזאת, אבל עם הקורונה וירוס זה עלה אפילו יותר, עד כדי כך שבחודש אוקטובר היו יותר התאבדויות מאשר ממוצע קורבנות של קוביד בעשרה חודשים. לדוגמה, באוקטובר היו יותר מ-2153 מתים מהתאבדויות, ובקוביד 2000 אנשים מתים בחודש, ויש מתחילת השנה ועד היום 17,000 אנשים שמו קץ לחייהם ביפן, זה יותר מהעולם המתועש. קודם כל, מה אתה חושב על העניין הזה?
נו, קודם כל צר לשמוע, אנחנו צריכים להבין שזה שייך גם כן המנטליות של העם היפני. מצד אחד הם יכולים להיות מאוד מאוד מושמעים ומאוד חזקים, ויש להם רוח מיוחדת כזאת חזקה פנימית מצד אחד. מצד שני יש להם כלפי ההתאבדות, כלפי להיות קומיקדזה, אז אנחנו יודעים שיש להם נטייה לזה. והם אם מחליטים שלא יכולים לסבול, שלא רוצים לסבול, אז הם שמים קץ לחייהם. זאת אומרת, צריכים להבין שיש כאן משהו שזה אופייני ליפן, ולא דווקא שזה הרוח שעכשיו מגיעה לנו מווירוס, מקורונה וירוס, ושזה יקרה בעוד מדינות אחרות. זה פשוט חולשה, או נגיד תרבות של עם היפני. בצורה כזאת להתייחס לחיים, לסבל ולמכות שהעם סובל.
¿Por qué en particular en Japón?
מדוע ביפן באופן ספציפי?
זה אנחנו צריכים להבין שיש כאן יש כאן אופי מיוחד של העם, והייתי אומר שזה מושרש ודאי משורש נשמה, שהם מצד אחד הם מאוד רגישים, הם מאוד ממושמעים, הם מאוד מטרתיים, יש להם חינוך מיוחד שהיה במשך אלפי שנים, אבל צריכים להבין גם כן שהחינוך הזה הוא נופל על האופי של העם, ולכן מה שקרה עם היפן במשך אלפי שנים שהם היו בכלל מנותקים מכל העולם, זה לא כמו שסין, זה היה אפילו עוד יותר גרוע, הם היו לגמרי לגמרי לא מעורבים מכל העולם, ולכן היו נמצאים בתרבות שלהם הקטנה הסגורה, שבסופו של דבר זה מה שיצא. לכן היום שמישהו לא רוצה לסבול, אז מה שהוא מחליט שהוא שם קץ לחייו, זה בעצם החברה היפנית מקבלת את זה. מקבלת. אני לא חושב שהיא קמה ומתחילה לגנות אנשים האלה ששמים קץ לחייהם. אלה כך הוא מחליט. יכול להיות שזה אפילו איזה מין גבורה יש בזה, יש בזה איזה מין התמסות, אבל זה חלק מהתרבות העמוקה, ולכן אנחנו לא יכולים לשפוט את היפנים לפי התכונות שלנו, ולהגיד שזה בסדר או לא בסדר. שהם חלשים או חזקים, שהם כאלו או כאלו, זה פשוט שורש נשמה מאוד מיוחד, זה עם שהתפתח בניתוק מכל היתר העמים, ממש בקצה העולם, אם אפשר כך להגיד, ולכן כל מה שקרה להם זה כתוצאה מההיסטוריה שלהם, משורש נשמה, מההיסטוריה ומהפנדמיה. סך הכל שלושת הגורמים האלה יחד, זה מה שנותן לנו היום תוצאה כזאת.
Hay un fenómeno en la sociedad japonesa que se llama
יש תופעה בחברה היפנית שנקרא קרושי. זה כלומר לעבוד עד המוות. העבודה היא חלק מרכזי בחיים ביפן. אז בעקבות הפנדמיה איבדו הרבה עבודות, איבדו את העבודה, אז מה קורה אם כך שכבר אין, ברגע שאין עבודה, החיים קורסים. אז הם כבר לא רואים עתיד.
כן. Para evitar este problema. מה? Tanto en la sociedad japonesa como en general en cualquier sociedad.
אני לא יודע איך הם יצאו מזה. אני הייתי לוקח דבר כזה כמו בעיה לאומית, יפנית, ואני הייתי ממש מתלבש את זה מצד המדינה, פסיכולוגים, מדענים, אנשי דת, והייתי נלחם עם זה בצורה מאוד מאוד רצינית, כי במצב שיהיה עוד מעט בכל העולם, שאנחנו נראה בצורה ברורה שאנחנו לא חוזרים לאותו עולם כמו שהיה לפני הפנדמיה, שאנחנו לא חוזרים למקומות עבודה, לא נכנסים לאותו הקצף של העבודה, אני לא יודע איך הם יחיו, הם צריכים לשנות את החיים שלהם, הם צריכים לתת לעם היפני איזה אתגר אחר, שהוא יספק אותם בצורה כמו שהעבודה ומשכורת כמו שהייתה והכל כמו שהיה. כאן צריכים להתחיל חינוך העם בצורה מאוד רצינית. אין במה להחליף. זה לא רק ביפן, זה בכל העולם. אבל במיוחד זה ביפן.
Sobre la sociedad japonesa una característica
בנושא החברה היפנית אחד מהמאפיינים זה שזאת חברה מאוד תובענית כלפי הפרט אז השאלה היא האם יש דרך אם אחת הדרכים לעזור לפרט היא שהחברה לא תהיה כל כך תובענית שלא תדרוש כל כך כלפי הפרט גם ביפן וגם בכלל בחברה
אנחנו צריכים בכלל לחשוב על הסדר החיים שיהיו לנו אחרי פנדמיה. שאנחנו נקווה שעוד מעט, כי סך הכל היום אנחנו רואים שישנם כבר כל מיני תרופות ואני מקווה שעוד מעט אנחנו נצא מזה, גם כך וגם כך. אבל אנחנו צריכים לחשוב איך יהיו החיים שלנו אחרי פנדמיה. החיים יהיו הם כאלו שאנחנו לא נוכל לעבוד כמו שהיינו עובדים, לא רק ביפן, אלא ממש נשים חוזרות הבית הזה בטוח, רובם. זהו. גברים גם כן חוזרים ליום עבודה מקוצר, ואנחנו מתחילים לעבוד אך ורק בעבודות שאנחנו צריכים, לא סתם כדי לנפח את כל הייצוא והמסחר והכל, אלא מה שבאמת אנחנו צריכים בצורה מאוד מאוד מתונה ואחראית. זה בכל העולם, מכל שכן ביפן. לכן אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו ממלאים את האדם, איך אנחנו נותנים לאדם מטרות חדשות בחיים, איך אנחנו מתחילים לארגן משפחה, ילדים, גברים, נשים, נוער במיוחד, שביפן זה נהוג לעבוד 12-13 שעות ביום, ביפן נהוג שגברים עובדים ונשים בצורה ממש מטורפת, וכאן אנחנו צריכים ממש לתת במקום זה המענה הנכון לכל אדם ואדם ולכל החברה בכללה, גם כן ביפן וגם בכל העולם. לכן אם ביפן זה עומד בצורה מאוד רצינית וחדה הבעיה הזאת, אנחנו צריכים להבין שגם כן בכל היתר המדינות זה לא פחות מזה, שאנחנו נראה עד כמה שאנחנו נצטרך שם לשנות את הסדרי החברה, זה גם כן יהיה בעיה. אבל נצטרך את זה לעשות, ואם לא נעשה את זה, אז הקורונה-וירוס יעזור לנו ויעשה. אנחנו חייבים לחזור לעולם שהוא מוציא מהאדמה, מוציא בכלל כתוצאה מהעבודה של האדם, רק דברים הכרחיים. לא יגונה ולא ישובח, כמו שכתוב. וכל היתר אנשים עוסקים רק בחיבור ביניהם, בתרבות ביניהם, ובזה הם ממלאים את החיים שלהם.
Muy bien, muchísimas gracias Dr. Lightman por su tiempo y vamos
תודה רבה לך Dr. Lightman על הזמן שלך ונדבר בתוכנית הבאה על נושאים אחרים. תודה רבה.
גם לך.